מאזינים לרדיו אורני 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורני. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורני.
שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד תוכנית, לעוד פודקאסט שלנו, טניה לחיים. אנחנו בשעה טובה כבר הגענו לפרק השמיני בסדרה, והנושא שלנו היום יהיה אין עוד מלבדו, ומה עם כל הרוע שיש בעולם? כבר נבין את המשמעות של הכותרת, אבל אני רוצה להזכיר לנו איפה אנחנו נמצאים במהלך העניינים בפודקאסט. אנחנו נמצאים בעצם בסדרה שמסכמת את הנקודות התובנות המרכזיות בספר התניה. כדי להבין את הסדרה הזאת צריך באמת לעקוב איתנו במהלך המסע שאנחנו עוברים בספר התניה. לכן מומלץ למי שלא שמע את הפרקים הראשונים בסדרה, ללכת עכשיו ולשמוע את הפרקים הראשונים, אבל גם אם לא שמעתם, אני בטוח שאתם יכולים ליהנות גם במפגש הזה. בפרק הקודם, בפרק השביעי, דיברנו על הנשמה המיוחדת שיש לכל יהודי, והכוח המיוחד המכונה כוח המסירות נפש. הכוח הזה שבו במצבי קיצון אנחנו פתאום מוציאים את המיטב מעצמנו, ופתאום מתגלה את הפנימיות של הנשמה של היהודי, איך שהיא מחוברת ברמה אינסופית, ברמה כזאת שאי אפשר לנתק אותה, וגם אחד כזה שמגדיר את עצמו שהוא רחוק ושהוא מנותק, האמת הפנימית שבלב שלו באה לידי ביטוי בזמנים שהוא בכלל לא היה מצפה שהם יבואו. אבל כשאנחנו נמצאים בספר התניה, אנחנו רוצים להבין איך בעצם אנחנו יכולים להשתמש בכוחות המיוחדים האלה שיש לנו, לא רק במצבי קיצון, לא רק כשאני נוסע לחול, לא רק כשמצמידים אותי עם הגב לקיר ואומרים לי או שאתה ממיר את יהדותך, את דתך, או שהורגים אותך. אני רוצה להשתמש בזה ביום יום. ספר התניה נועד ללמד את האדם איך לשלוט ברגשותיו, במחשבה, בדיבור, במעשה, כל הזמן. אז אי אפשר לקחת כוח שהוא כוח של מצבי קיצון ולהגיד לעצמי, אוקיי, אני רוצה ככה כל יום. אז איך אפשר באמת להמיר את התנועה הזאת, התכונה הזאת, למצב יומיומי? האמת היא שכמו שחייל, כדי להצליח להילחם בקרב, עליו להתאמן הרבה הרבה. במהלך האימונים יש משפט כזה שאומרים, קשה באימונים, קל בקרב. זאת אומרת, ככל שתתאמן על הנושא יותר, ככל שאתה תהיה מונח בו יותר, אז אתה תוכל באמת גם בקרב להביא אותו לידי מימוש. ולכן כאשר האדם מצליח להתאמן ולקחת את הכוח האינסופי, הבלתי מוגבל שנמצא בתוכו, ולהביא אותו לידי גילוי, הוא יצליח בעבודה נכונה לבטא את זה בחיי היום יום ולא רק במצבים מיוחדים. יש פתיחה, אולי ככה של רכך את האווירה, נספר בפתיחה. מספרים על זוג צעיר שיום אחרי החתונה, הבעל ככה ניגש לאישה, לחדר, והוא מכין מגש כזה מלא בכל טוב, קורסונים, וקפה טוב ככה, בקיצור, ממש מגש מפנה כזה, עם המון המון דברים, פירות, והוא ניגש, ונכנס לחדר, בוקר טוב, אשתי היקרה, והיא אומרת לו, וואו, איזה בעל צדיק יש לי, כל הכבוד, מה אני יכול, מה זה? אז הוא אומר לה, את רואה את המגש הזה? ככה אני רוצה כל יום. זה מה שהוא אומר לה. זה כמובן בדיחה. אבל הרעיון הוא שיש לנו כוח מיוחד, שעליו דיברנו בפרק הקודם. אבל הדילמה היא שאני לא מצליח להביא את הכוח הזה לידי מימוש ביום יום. מה עושים? אז בעל התניה לא משאיר את השאלה הזאת פתוחה, הוא באמת אומר מה עושים, והוא מביא דרך עבודה שיכולה להתאים לכל אחד, להצליח לממש את הפוטנציאל שלו בחיי היום יום. וכרגיל, כשיש לנו את הכלל היסודי בספר התניה שהוא מוח שליט על הלב, אם כן, כאשר אדם יפעיל את המוח, יפעיל את ההתבוננות, הוא יצליח, הוא יכול, ויכול להצליח לעורר בתוכו את הכוחות הכי הכי נעלים, תמיד. ולכן, גם תכונות שבאות באופן קיצוני, אדם יכול ללמוד על ידי התבוננות נכונה להפעיל אותם. אז בעצם המטרה שלנו היא למצוא את ההתבוננות הזאת שתגרום לאדם לבטא את כוח המסירות נפש ביום יום. אז בשביל זה צריך קודם כל להבין מהי אותה נקודה של מסירות נפש. הנקודה של מסירות הנפש אומרת שהאדם לא מוכן להתנתק מהפנימיות שלו, מהלב שלו, מנקודת היהדות שבו, אפילו לא לרקע אחד. ולכן כשאומרים לו, או שאתה עוזב את היהדות שלך, או שחס שלום הורגים אותך, אז פתאום זה בא אצלו לידי ביטוי. אממה, שלא בכל דבר אני מרגיש שבדבר הזה אני מתנתק מהיהדות שלי. כן, אדם מרגיש את זה כשאומרים לו, תמיר את דתך, אבל כשהוא עושה משהו קטן, כשהוא מדבר על מישהו לא יפה, כשהוא מתנהג למישהו לא יפה, בזה אני לא מרגיש שאני מתנתק, בסך הכל עשיתי משהו לא טוב, אבל בסך הכל אני בן אדם בסדר גמור. אם כן, אז איך באמת אדם יכול להרגיש את הנקודה הזאת? התשובה היא, כשנבין איך באמת בכל דבר קטן, הכי קטן, שלילי שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להתנתק מהאינסוף שלנו, להתנתק מהיהדות שלנו כביכול, ואיך על ידי כל דבר חיובי קטן שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להתחבר. כשנבין את העוצמה הזאת, זה ייתן לנו כוח והתבוננות לממש את הדבר הזה בחיי היום-יום. אז תחילתו של התהליך, כמו שאמרנו, היא בהתבוננות, כדי להבין את עוצמת החיבור שיש על ידי כל מצווה קטנה, ועוצמת הניתוק על ידי כל עבירה, קודם כל צריך להבין סוגיה מאוד מאוד יסודית ביהדות, שהסוגיה הזאת נקראת סוגיית אחדות השם. זו סוגיה שהיא לא פשוטה כלל, ואני גם אומר ככה, עושה קצת ספוילר להמשך המפגש הזה. צריך קצת להחזיק ראש, וגם להבין שמדברים פה על מושגים שהם טיפ-טיפה גבוהים, אבל ננסה לעשות אותם בשפה קלה, בהירה, ובעיקר בתמצות של תמצאת הסוגיה. הסוגיה נקראת אחדות השם, כי בעצם ההתבוננות של האדם צריכה להתבטא בכך של מהי האחדות של האלוקות, של אלוקים עם העולמות, כיצד הוא בא לידי ביטוי, ומה רמת הקשר בין אלוקים לעולם. אז בואו נתחיל מההתחלה. הסוגיה מתחילה בעצם בפסוק המפורסם שכולנו מכירים, שהוא פסוק יסודי ומרכזי ביהדות, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה זה בעצם, מהי המשמעות של הפסוק הזה? שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אז השם אחד, מה זה השם אחד? תמיד רגילים להסביר שהשם הוא אחד והוא יחיד ואין שני לו, אין עוד אלוקים, יש רק אלוקים אחד. אז נכון, זה פירוש נכון, אבל יש הדגשה פנימית יותר בפסוק הזה כשאומרים השם אחד, זה שאלוקים הוא לא רק אחד ואין עוד מישהו אחר, אלא אלוקים הוא אחד גם כשיש מציאות נפרדת ממנו. זאת אומרת, אלוקים ברא עולמות. העולמות הם קיימים, יש להם מציאות, מציאות אמיתית. המציאות האמיתית הזאת היא לא מוסיפה עליו כלום ולא משנה בו כלום, אלא היא חלק אחד ממציאותו. שזה גם מסביר מאוד למה הפסוק משתמש בלשון השם אחד. הרי אם אתה רוצה להסביר שאין עוד אלוקים, היה לכאורה יותר מתאים להשתמש בלשון שמע ישראל השם אלוקנו, השם יחיד. אבל מזה שמשתמשים בלשון אחד, שנשמע כאילו יש אחד, שתיים, שלוש, זה כדי להסביר שאחד מבטא את האחדות של אלוקים עם העולמות. כלומר, אחד ראשי תיבות, בקבלה מביאים את זה, שהאלף זה אלופו של עולם, זה אלוקים. החטא זה גימטריה של שמונה, זה שבעת הרקיעים והארץ. והדלת זה ארבעת רוחות העולם. זאת אומרת, ארבעת הצדדים והכיוונים. כלומר, שאלוקים מאוחד עם העולמות, גם איך שהם כעולמות עם ארבע רוחות נפרדים, וגם איך שהם בשבעת הרקיעים והארץ, בכל מקום ומקום אלוקים נמצא. יש פסוק כזה שאומר, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. או עוד פסוק שאומר, אני השם לא שיניתי, כלומר, לא השתניתי. גם אחרי שאלוקים ברא את העולמות, הוא לא השתנה. זה אחד מיסודות האמונה, שהבריאה לא פעלה אצלו, לא פעלה עליו שום שינוי. עכשיו, צריך להבין את המשפט הזה. כלומר, מהי האחדות הזאת של אלוקים עם העולמות? מה היא באה לבטא? ואיך מבינים את זה? כלומר, האם המציאות של העולמות היא מציאות אמיתית? ואם כן, איך מציאות אמיתית כזו לא מסתירה ולא לא מוסיפה שינוי בבורא? אז בואו נתחיל מההתחלה. אז קודם כל, האמונה הזאת נכנסת ובאה לידי ביטוי במצוות הראשונות שאנחנו מכירים, שניתנו בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, והמצווה השנייה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. כלומר, המצוות האלה, כידוע, הן מצוות כלליות מאוד, שכוללות בתוכם את כל את כל התורה שמגיעה אחר כך, כי הם בעצם כל התורה, האמונה בכך שהשם הוא האלוקים ושאין אלוקים אחרים על פניי, היא חלק יסודי ועיקרי באמונה. אוקיי, אז איך מבינים את המושג של אחדות הבורא? דבר ראשון, נקודה ראשונה בדרך להבנה הזאת היא הנקודה איכן מתחילה, איך היהדות רואה את תחילת העולם. עכשיו, אני לא מדבר כרגע רק על הבראשית ברא אלוקים, אלא גם לצורך העניין, כל דבר מוגבל יש לו התחלה ויש לו סוף. כלומר, הוא מתחיל מתישהו. גם העולם שלנו, שהעולם הוא מוגבל, יש לו נקודת התחלה. ומה היא אותה נקודת ההתחלה? זה נקודה שמה שנקרא עדיין המדע הגשמי עדיין לא גילה את נקודת ההתחלה, אלא יש תמיד נקודות שמתגלות, וככל שחוקרים מגיעים לעוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, מתי בדיוק הייתה אותה נקודת ההתחלה. עכשיו, האמונה היהודית, מה היא סוברת בעניין הזה? כלומר, זה לא עניין מדעי, אלא זה עניין של אמונה יהודית, שהגבלה התחילה מתישהו, ואלוקים היות שהוא אינסופי ובלתי מוגבל, הוא מעל המציאות הגשמית, הפיזית, החומרית שלנו, אלא הוא רוחני, ורוחניות היא משהו בלתי מוגבל, אז המעבר מאינסוף למשהו מוגבל, הוא מכונה בתורה כבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בריאה, פירושה, בריאה מכלום למשהו. זה נקרא בריאה של יש מאין. עכשיו, בשביל להגיע מיש לאין, מאין ליש, מכלום למשהו, המעבר הוא אינסופי. והמעבר הזה מכלום למשהו, בעצם מבטא לא רק את האינסופיות של אלוקים, אלא הוא מבטא גם את האפסיות ועד כמה העולמות אין להם באמת מציאות עצמאית. למה? כי כאשר דבר הוא מחודש באופן מוחלט מכלום למשהו, הוא כל כך תלוי בדבר המחדש אותו, שהוא לא יכול להתנתק ממנו אף פעם. אולי באמת נביא איזשהו משל בשביל להבין את זה, שזה גם קצת קשה להבין את זה בדיבור, צריך יותר להמחיש, אבל באופן כללי, המשל שמבואר על זה בתורת החסידות, הוא כמו שאדם, למשל, זורק אבן כלפי מעלה. מה שקורה כשהוא זורק את האבן, שהאבן עולה עכשיו, במקום לרדת ככוח המשיכה הטבעי הרגיל, פתאום האבן עולה למעלה. אתה שואל את האבן, למה את עולה? הרי הטבע שלך הוא ליפול למטה, זה לרדת. אומרת לך האבן, כי יש איזה כוח שדוחף אותי. מהו אותו כוח? הכוח שזורק האבן הכניס כביכול בתוך האבן, באופן זמני, בזמן הזה שהיא יפה למעלה, וכרגע הכוח הזה נותן לה את האפשרות לעלות למעלה. ברגע שנגמר הכוח, מה קורה? האבן לא נופלת יותר מהר בהכרח למטה. האבן פשוט חוזרת למצב הטבעי שלה, והכוח הזה פשוט משתחרר ממנו. בעברית, במילים פשוטות, כשהחידוש שנוצר באבן, שהוא חידוש התעופה כלפי מעלה, החידוש הזה מתעלם ומתבטל ברגע שנגמר הכוח שמחדש אותו. זה נקרא הכוח המחדש, נמצא במחודש כל הזמן. בנקודה הזאת, כשאלוקים בורא את העולם יש מאין, אז העין, הטבע שלו הוא להיות עין, הוא להיות כלום. וברגע שאלוקים עושה כוח אינסופי, שגם עליו תכף נדבר, והוא יוצר מהעין הזה משהו, המשהו הוא כל כך תלוי בכוח המחדש שלו, כדי ש... אם הכוח הזה ייצא ממנו, אז הוא לא יתקיים. לכן כתוב, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שהדיבור האלוקי, בראשית ברא אלוקים, או יהי אור, כל הדברים האלה, הם לא רק נאמרו לפני כך וכך שנים, כמה אלפי שנים, אלא הם עומדים וקיימים ונמצאים בתוך הבריאה ברגע הזה ממש. כאילו בזמן הזה, ברגע הזה, אלוקי אומר, יהי רקיע והרקיע קיים. כי הדיבור האלוקי, שהוא המחדש את הבריאה, מאין ליש, הוא קיים בו בכל רגע, והוא זה שמביא אותו לידי גילוי. כי הכוח המחדש נמצא מחודש. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, רגע, אלוקים ברא את העולם, סיים לברות את העולם, יכול ללכת הביתה. מה קרה? למה הוא צריך להמשיך להיות בעולם? מה זה, משהו שמגביל אותו? הרעיון שמסביר בעל התניה, ולאו דווקא בפרק הזה, הוא מסביר את זה גם בעוד כמה מקומות, הרעיון הוא שהדימוי הזה, הוא יכול לעזוב את העולם וללכת הביתה, הוא נובע מכך שאנחנו מדמים את העולם לכמו אומן שעושה כלי. בן אדם לוקח עץ, חתיכת עץ, והופך אותו לשולחן או לכל דבר אחר, סיים עם עבודת השולחן, והוא יכול ללכת הביתה. זה אומן שעושה כלי. אבל למה הוא יכול ללכת הביתה? כי הוא לא פעל שום דבר בעצם הגדרת ומהות העץ. הוא בסך הכל לקח אותה, את העץ, העץ נשאר אותו עץ, הוא רק שינה לו את הצורה. מצורה של בול עץ ישר, לצורה של שולחן מרובע. אבל הוא לא שינה את העץ עצמו. העץ עצמו נשאר עץ, עם כוח משכה אותו דבר כמו שהיה לפני כן. כשמדברים על בריאה שיש מאין, כל המציאות של היש, כל החידוש שלו, הוא מלכתחילה, הוא ברמה אחרת לגמרי. זאת אומרת, החידוש הוא לא רק בתכונה מסוימת, כמו עם האבן, שהאבן סיימה את תפקידה לעוף, והכרית היא נופלת למטה, אז היא סיימה תכונה. בנברא היא לא רק סיימה תכונה. בנברא הוא, עצם המציאות שלו הוא מחודש בכל רגע ורגע. ולכן, בגלל שהוא תלוי כל רגע במחדש, באלוקות שמחיה אותו, לכן גם כרגע, כשהוא קיים, אין לו באמת מציאות. כמו שאמרתי קודם, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. אני השם לא שניתי. כלומר, אין שום שינוי. למה אין שום שינוי? בגלל שהתלותיות של העולם, האפסיות של העולם, לגבי האלוקות היא כל כך חזקה, שאין לה שום תפיסת מקום ושום ערך כלפי הבורא עצמו. זה לא יכול לפעול בו שינוי, בגלל שלא נעשה שום שינוי בעצם הדבר, כי הבריאה עצמה, היש הגשמי, הוא כעין וכאפס לגבי המקור שלו. והמקור שלו, ברגע שהוא יתעלם ויסתתר ממנו, אז לא יישאר ממנו שום דבר. אז זה נקודת היסוד ונקודת הבסיס, שגם עליה אפשר להרחיב, ואפשר עוד כמובן לדבר בהרחבה יתרה. אבל בעל התניא מביא משל בשביל ככה לקרב יותר אל השכל את הדבר הזה, משל להסביר כמה האפסיות של העולם, והוא מביא משל מעולם הדיבור שבנפש. המשל שהוא מביא זה כאשר אדם מדבר דיבורים, אז הוא יכול תיאורטית לדבר בלי סוף דברים. רק מה, יש לו הגבלה של שנים, של חיים. אבל מבצד הכוח של האדם, הוא יכול לדבר דיבורים בלי סוף. עכשיו, אם אני אנסה להשוות דיבור אחד של האדם לגבי הפוטנציאל של הדיבור, אז אין לו באמת מקום תפיסת ערך וחשיבות. למה? כי הוא יכול לדבר אין סוף דיבורים. אז כמה זה אין סוף לעומת דיבור אחד? זה אין סוף, מרחק של אין סוף. אבל הדיבור עצמו, הוא בתור הגדרה של דיבור, הוא הגבלה לעומת המחשבה של האדם. המחשבה היא הרבה יותר רוחנית ונעלית ומופשטת מעולם הדיבור. זאת אומרת, כמה שהעולם הדיבור הוא אינסופי ובלתי מוגבל, עולם המחשבה הוא הרבה יותר אינסופי. למה? כי מחשבות רצות כל הזמן. אפשר לחשוב במהירות הרבה יותר גדולה מאשר לדבר, אפשר לחשוב בלי סוף. דיבור, אתה יכול להיות צרות, אתה צריך לקחת הפסקות, אתה מדי פעם ככה משתעל. אז זה גורם לך לעצור. אבל מחשבה היא תמיד משוטטת, היא תמיד רצה. אז, וגם היא יותר עדינה בעצמה. ולכן, המרחק בין דיבור למחשבה, הוא גם מרחק אינסופי. זאת אומרת, בשביל להגיע ממחשבה לדיבור, זה בעצם דילוק כזה, אי אפשר להגיד שהדיבור לעומת המחשבה הוא תופס מקום. לא, הדיבור לעומת המחשבה לא תופס מקום בכלל. כי המחשבה היא הרבה יותר אינסופית מהדיבור. ואם ניקח את הדבר הזה עוד שלב אחורה, אנחנו נוכל לומר שהמחשבה לעומת הנפש עצמה היא גם הגבלה לעומת הנפש. כלומר, כשהנפש מרגישה משהו מסוים, היא מחוברת אליו באופן ישיר. זאת אומרת, אני אקח דוגמה מרגש של אהבה, לעומת מחשבות של אהבה ודיבורים של אהבה. רגש של אהבה זה משהו בלב, זה משיכה. זה לא משהו שאפשר לתרגם אותו, או מה שאפשר לכתוב אותו, או אפשר לדבר אותו, אלא זה רגש. עכשיו, כשאדם מתלהב ברגש מסוים כלפי מישהו מסוים, אז הרגש הזה הוא עולה למוח של האדם, והאדם מתחיל להרהר ולחשוב בזה. זאת אומרת, הוא מוריד את זה לעולם המחשבה. עולם המחשבה בעצם מגביל את הרגשות, הגבלה שאולי תכליתה היא כדי להביא את זה לידי מימוש, אבל היא הגבלה. זאת אומרת, זה לא הרגשות עצמם, זה עולם המחשבה. ואחר כך, כשמחשבה להגיע לדיבור, זה עוד הגשמה של הרעיון, ולהגיד שהמרחק בין דיבור לבין רגש הוא איזשהו מרחק עם ערך מסוים, זה יהיה זלזול בעולם הרגשות. אני אתן אולי משל ככה להבין את העניין הזה. אתה בא לבן אדם, אדם אומר לך, תשמע, אני אוהב פיצה. או אחד אומר, אני אוהב את הבחורה הזאת מאוד מאוד. את אשתי, אין בעיה. באיזה שפה אתה אוהב? השאלה הזאת תהיה שאלה מצחיקה ומוזרה. למה היא מוזרה? כי אין שפה לאהבה. אהבה זה בכל השפות. אהבה זה רגש אנושי. לא משנה לאיזה שבט אפריקני אתה משתייך, או לאיזה עולם מודרני אתה נמצא. אהבה היא אותה אהבה. כשהבן אדם יגיד לך, אני חושב כל הזמן על משהו מסוים, אז עכשיו תשאל אותו באיזה שפה אתה חושב. למה? כי מחשבה כבר שייכת לשפה. בן אדם שמתרגל לחשוב בצרפתית, לחשוב באנגלית, לחשוב בעברית. קשה או לפעמים לחשוב, למה אנחנו מתקשים בלימוד שפה? כי אנחנו צריכים לשנות לא רק את הדיבור, אלא גם את המחשבה שלנו, לחשוב פתאום באנגלית, לחשוב פתאום בצרפתית. זה הופך לנו, שובר לנו את הגלגלי שיניים במוח. כי שם מתחיל הרעיון של השפה. זה בעצם ההבדל בין עולם המחשבה לעולם הרגש. עולם המחשבה הוא עולם של אותיות. עולם של דיבורים פנימיים. ברמה מסוימת ביחס לנפש. עולם הרגשות לעומת זאת, זה עולם שלם לגמרי שאין לו שום שפה, אלא כל כולו עולם של רגש, אי אפשר לתאר אותו אפילו. אז עכשיו אנחנו מגדילים את המרחק, מדיבור למחשבה זה מרחק של אינסוף, הדיבור מגשם את המחשבה, מגביל אותו לאותיות של דיבור מסוימות, המחשבה היא מופשטת, אבל המחשבה למרות שהיא מופשטת לעומת הרגשות, המחשבה היא מגבילה את עולם הרגש. ואם ניקח את זה עוד שלב קדימה, הרגש לעומת הנפש עצמה. אז נכון, רגשות זה משיכה של הנפש, אבל מהי הנפש? הנפש היא הרבה יותר מופשטת ואינסופית מרגש כזה או אחר. כי רגש מבטא את היחס בין הנשמה, בין אדם, לבין משהו אחר שמחוץ לו, שהוא מושך אותו ושהוא נותן לו ביטוי. אבל הנפש עצמה היא לא תלותית במשהו, היא לא נמשכת למשהו, היא עצמה, היא בעצמה. ולכן, המרחק בנפש עצמה לעולם הרגש הוא גם, הרגש הוא מגביל את הנפש. הוא אומר, הנפש המופשטת הזאת והבלי גבולית הזאת, היא תהיה עכשיו מוגדרת בהגדרה של משיכה. אם כן, אז יש לנו עוד מרחק של אינסוף. אז יצאנו פה ארבע אינסוף, מהנפש לרגש. מהרגש, האמת היא, יש עוד אינסוף אחד שלא, שמדברים עליו גם, שזה מהרגש לשכל. אבל נשאיר את זה בינתיים. אבל יש לנו מהנפש לעולם הרגשות. יש לנו מהרגשות למחשבות, מהמחשבות לדיבורים, ומהדיבור, מהדיבור שהוא גם כוח אינסופי, לדיבור אחד. אז אם דיבור אחד לעומת כוח הדיבור, הוא מרחק של אין ארוך, של אין סוף, אז כמה נחשב דיבור אחד לעומת הנפש עצמה? קודם כל לא נחשב לכלום. אין לו שום חשיבות. עכשיו יותר מזה. מאיפה מתחיל הדיבור? למה אדם מדבר? אדם מדבר כי המחשבה אומרת לו, תשמע, תגיד את הדבר הזה. מאיפה הגיע לו המחשבה? מהרגש. מאיפה הגיע הרגש? מהנפש. כלומר, יש מקום שבו הדיבור כביכול התחיל ויצא לאור, והוא נמצא בנפש עצמה. עכשיו, אם ניקח את הדיבור הבודד הזה שעליו דיברנו מקודם, שאמרתי, אבא, ניקח את המילה הזאת ונלך למקור שלה בתוך הנפש. האם אני יכול להגדיר את המילה הזאת כמילה מוגדרת? אין סיכוי. ניתן לזה עוד משל. המשלים של היום הם משלים קצת אבסטרקטיים, אבל בואו ננסה להבין את זה. אם אני אקח למשל את השמש. השמש שולחת את קרני האור שלה פה לעולם, ואנחנו נהנים מהאור שלה, מהחום. אם ניקח את קרני השמש, ונחשוב רגע מאיפה הגיעו קרני השמש, מהשמש עצמה. בואו נחזור לשורש, למקור שלה, לשמש. מה נמצא שם בשמש? אם אני אילו יצויר, אם היה לי מכשיר מדידה שאני יכול להיכנס איתו לתוך השמש בלי להישרף, ולמצוא שם את קרני השמש, מה הייתי מוצא שם? התשובה היא, כנראה שכלום. זאת אומרת, הקרן שמש היא לא קרן בתוך השמש. השמש היא שמש, רק שהשמש היא מאירה. כשהיא מאירה החוצה יוצא קרן. עכשיו ברור שהקרן מגיעה מתוך השמש עצמה, אבל היא לא השמש. וכשאני אכנס לתוך השמש, הקרן לא תהיה לה שום מציאות. זאת אומרת, גם כשקרן השמש נמצאת מחוץ לשמש, כל המציאות שלה תלויה בשמש עצמה. ואם השמש תפסיק להעיר, אז הקרן לא, באופן טבעי תיעלם, היא לא צריכה איזושהי פעולה בשביל להעלים. פעם חסידים, היה ויכוח בין אנשים. מה אלוקים צריך לעשות כדי להחריב את העולם? אחד אמר, ישרוף אותו, אחד אמר, יזרוק אותו לים, כל מיני השערות. היה שם חסיד אחד ואמר, הוא צריך פשוט להפסיק לחשוב עליו. הוא לא צריך לעשות פעולה מסוימת. העולם בא מאלוקים בצורה כזאת, כמו שהקרני השמש באים מהשמש. הם לא מציאות לעצמם. הם לא... ברגע שהשמש תפסיק להעיר, באוטומטית אין קרן שמש. עכשיו, זה כשהקרן שמש היא מחוץ לשמש. אבל כשהקרן היא בתוך השמש, עד כמה היא כלום? אם היא כלום כשהיא בחוץ, אז מה היא כשהיא בפנים? עוד יותר כלום. כלום שבכלום, כמו שאומרים. אז לכן הדיבור של האדם, אני חוזר למשל שלנו, הדיבור של האדם לעומת הנפש עצמה, הוא כל כך אפסי, כל כך שום דבר, שגם כשאני מנסה להגיע למקור שלו, אז הוא שום דבר. עכשיו, זה המשל שמביא בעל התניה, כדי להבין עד כמה האפסיות של העולמות לעומת אלוקים. ולכן אין שום שינוי. למה אין שום שינוי? כי העולמות כלולים בו בכל רגע ורגע, ונמצאים כחלק, כהתפשטות ממנו, כמו שהאור השמש מתפשט ומאיר בשמש. אז הסברנו קודם את ההבדל בין דיבור למחשבה, את ההבדל בין מחשבה לדיבור, וכרגע בעל התניה מתייחס לשאלה, לאור מה שהבנו עכשיו, אז צריך להבין משהו מסוים. מה צריך להבין? המשל של דיבור הוא לא כל כך מדויק. למה הוא לא כל כך מדויק? כשאני מדבר, כשבן אדם מדבר עם מישהו אחר, כל המושג של דיבור הוא בשביל שהדברים שנמצאים בתוכי, המחשבות שנמצאות בתוכי, יבואו לידי גילוי למישהו אחר. עכשיו, כשאני מדבר, הדברים יוצאים ממני ונקלטים אצל מישהו אחר. פעם מישהו אמר משפט כזה, שכשאדם חושב משהו מסוים, אם להגיד אותו או לא להגיד, אז הוא עדיין בעל הבית על המילים שלו. הוא יכול להחליט כן להגיד את זה, לא להגיד את זה. אבל אחרי שאמרת משהו, אתה כבר לא בעל הבית. זאת אומרת, המילים יצאו ממך, אז אתה צריך להתחיל לתרץ את עצמך ולהתחיל לבן אדם שנפלט לו איזושהי מילה בתקשורת. אז עכשיו כולם חוגגים עליו ויעשו עליו כל מיני, ויצטטו אותו ויגיד, לא, התכוונתי לזה. אין מה לעשות. אחרי שזה כבר יצא ממך, אתה לא בעל הבית. ולכן אתה צריך להתחיל לתרץ. לעומת זאת, לפני שזה יצא, אז האדם עדיין הוא בעל הבית. מה זה אומר? זה אומר שדיבור, הכוח שלו הוא לא רק שהוא בתוך האדם, שיש ליכולת לאדם להתבטא, אלא הכוח שלו זה שהוא יוצא החוצה באמת ומתקשר עם מישהו אחר. אגב, לכן האדם, אני חושב שדיברנו על זה באחד המפגשים, שלכן האדם נקרא המדבר ולא המשכיל. למה? היכולת להתחבר למישהו אחר. אז זה מכיל בתוכו את הניגודיות הזאת. זאת אומרת, גם את היכולת להתחבר, אבל גם אני התחברת, יצא ממך. עכשיו, למה המשל הזה הוא לא מדויק? כי כשמדברים על אלוקים, האם יכול להיות מצב, הרי בדבר השם שמיים נעשו, בראשית ברא אלוקים, זה הרי דיבור, בעשרה מאמרות נברא העולם, הוא ברא את העולם בדיבור, באמצעות דיבור. אז אם התורה קוראת לזה דיבור, זאת אומרת שזה יצא ממנו? הרגע אמרנו שזה כלול בתוכו בכל רגע ורגע, וזה נמצא בו. אז איך אפשר לומר על אלוקים, שבאמת, למה משתמשים בלשון דיבור? אם דיבור מבטא יציאה, אין פה יציאה, זה הכל זה הוא. אז לכן מבאר בעל התניה, בספר התניה כמובן, בפרק חף א', הוא אומר, נכון, המשל לא מדויק. המשל, באמת הנמשל הוא שהדיבור האלוקי לא יוצא החוצה. נו, אז אם הוא לא יוצא החוצה, אז למה אתה משתמש בלשון הזה? אז אל תגיד דיבור. מה התשובה? שהמונח, כשאלוקים משתמש במונח מסוים, כשהתורה משתמשת במונח מסוים, היא בעצם באה לבטא את המונח, איך שהמונח הזה בא אצל אנשים. זאת אומרת, כמו דיבור, שמה המהות שלו, חוץ מזה שהוא יוצא החוצה, המהות שלו זה גילוי, זה התגלות, שהדבר מתגלה מהמחשבה, הוא מגיע לגילוי בנבראים. אז כך גם, אצל אלוקים, המהות של דיבור, היא לא התנתקות מאלוקים, אלא היא באה לבטא את הכוח הזה של ההתגלות. אז נכון, הוא לא באמת מתנתק. אבל מצד שני, זה התואר, התיאור, שיכול הכי להתאים במונחים שלנו, אנשים מגושמים, בשביל להבין מושגים אלוקיים. כי המושג האלוקי הוא מושג מופשט. והוא מופשט מההבנה הפשוטה והבסיסית שלנו. ולכן אלוקים משתמש במונח הזה של דיבור, כדי שאנחנו נבין שיש פה התגלות. כל התגלות אלוקית קרואה בשם דיבור. אם זה התגלות של בריאה, אם זה התגלות של נבואה, אם זה התגלות של... כל סוג של התגלות היא תהיה קרואה בשם דיבור. אבל גם אחרי שהדבר התגלה, אז באמת שהוא לא נעשה נפרד. הוא לא... למה הוא לא נעשה נפרד? כי כשמדברים על אלוקים, על אלוקים בעצמו, אין שום דבר שיכול להיות מנותק ממנו, מכיוון שהוא הכל והכל זהו. כמו שהרמב״ם כותב על אלוקים, הוא המדע והוא היודע והוא הידוע עצמו. במילים פשוטות, הדיבור שלו הוא אחד איתו, המחשבה שלו היא אחד איתו, החוכמה שלו היא אחד איתו, כל המעשים שלו, אי אפשר הרי להשוות בין אדם לאלוקים. המהות האלוקית היא מהות מופשטת, ומהות כזו ש... היא לא יוצאת ולא נתנתקת איתו ממנו אף פעם. לכן, כשאנחנו מדברים על המשפט, אני השם לא שיניתי, לא השתניתי, לא השתניתי, הכוונה היא שהדבר, שום דבר לא יוצא ממנו, הכל כלול בתוכו. וכמו שהסברנו קודם עם המשל של האבן, כשיש משהו שהוא מתחדש, המחדש בטובו בכל יום במעשה בראשית, אז המחדש, המחודש נמצא וכלול בה, הכוח הזה של התעופה של האבן, הוא כוח שכל הזמן נמצא ומקיימת, לא את האבן, אלא את התעופה של האבן כמובן. בנמשל, גם האבן עצמה היא מחודשת מעין ליש, ולכן האבן עצמה כל רגע ורגע מתחדשת ומתגלית. אפשר לראות את זה כשאלוקים למשל עושה ניסים מסוימים. אז אנחנו רואים שניסים מסוימים באים באופן כזה, שהנס כביכול מוכרח להחזיק את השינוי כל רגע ורגע. כן, אם אתה... קח את קריאת ים סוף לדוגמה. אלוקים קורא את הים, אז ויולך השם רוח קדים עזה כל הלילה. כי כל הלילה צריך להחזיק את המים. למה צריך להחזיק את המים? כי כשעושים משהו שהוא הפך הטבע של הדבר, צריך להחזיק אותו בכל רגע ורגע. ולכן הטבע של הבריאה, הטבע של נבראים בכלל, להיות כלול במקורם בכל רגע ורגע. אם כן, אז כאן נשאלת לנו שאלה חזקה. אז רגע, אתה אומר לי בעצם... שהנבראים כלולים, הנבראים, העולמות, הכל כלול בבורא כל רגע ורגע. שנייה, אז אם זה כלול, אני אחזור רק על המשל של השמש. אם זה כלול בתוכו, אז איזה מציאות יש להם? זאת אומרת, אם ניקח את קרן השמש ונחזור לשמש עצמה, אי אפשר להגיד שיש שם קרן שמש, יש שם פוטנציאל לקרן שמש, יש שם קרן שמש בהיעלם, אבל אין להם שום מציאות. אבל כשמסתכלים על העולמות, לעולמות יש מציאות, ואני חש את המציאות, אני לא חש את המקור שלי, אני לא חש בכלל, האבן שהיא מתעופפת, היא מרגישה, לא יודע אם היא מרגישה, אבל כוח התעופה מרגיש בכל רגע ורגע את המקור שלו, אם הוא לא ירגיש, אז הוא לא יתקיים. אז איך יכול להיות שאנחנו כאנשים, כבני אדם, לא מרגישים את העוצמה האלוקית ועדיין ממשיכים להתקיים? עכשיו, השאלה הזאת יש לה השלכות. זה לא סתם שאלה תיאורטית, שאלה פילוסופית. יש לה השלכות מאוד מאוד חשובות, כי... אם אתה אומר לי שהעולם הוא לא מציאות, כן? הוא לא מציאות, הכל זה אלוקות. אין בעיה, הכל זה, אז אני זורם איתך. אז אם זה הכל זה אלוקות, אז כשאני עושה, כשאני מזלזל במישהו, כשאני פוגע במישהו, או כשאני עושה איזושהי עבירה מסוימת, זה מציאות או לא מציאות? אז יבוא המאמין ויגיד זה לא מציאות, הכל זה הוא כל רגע ורגע. אז רגע, רגע, אם זה לא מציאות וזה רק אלוקים, אז מה המשמעות של, מה המשמעות של עבירה שאני עושה? אין לזה שום משמעות, זה לא מציאות בכלל. אז אוקיי, אז בחרתי ברע, מה קרה? רע זה מציאות בכלל? אין שום מציאות, הכל זה הוא. אז מה המשמעות של רע? אז אומרים לך, לא, יש משמעות, כי עובדה שאלוקים כותב בתורה, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם ביתם, ואם לא תשמעו בקולי, אז תקבלו ככה וככה. זאת אומרת, יש מושג בתורה שנקראת שכר ועונש, הוא נקרא שכר ועונש. אז אם אתה אומר לי ששום דבר הוא לא מציאות, אז למה יש שכר ועונש? על מה אתה מעניש אותי? על זה שהכלום לא עשה כלום, ולכן תיתן לו כלום. הכל זה כלום, הכל זה הוא, אין שום מציאות ושום... לכן השאלה הזאת של המציאות לעומת ההתבטלות, היא שאלה כל כך יסודית, ושאלה שנוגעת בליבת ההשקפה היהודית. ולכן, מה ההסבר לזה? אז אדמור הזקן מביא הסבר, שהוא הסבר נפלא ועמוק, שצריך גם להבין אותו. אני, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אנחנו נדבר על, על דברים מופשטים, וכל דבר ודבר פה אפשר להרחיב ולפתוח, ולפתוח ספרים. אני, הפודקאסט הזה הוא בבחינת, תן לחכם וירחקם עוד. אני נותן את הנקודות, ואפשר להרחיב. אפשר, אגב, מי שלומד טניה בצורה רציפה יותר, אז אפשר ללמוד את זה בפרקים של טניה, פרק חף, רפא לב וחף בית, או בשער איכות והאמונה, ויש עוד המון המון ספרים ומאמרים שמבארים את הנושא הזה. אפשר לחפש גם את, את הפודקאסט המקביל של, שלנו, שנקרא טניה יומי למתחילים, נמצא גם בכל, בכל אפליקציית הפודקאסטים, ואפשר למצוא שם את השיעורים שם ביותר הרחבה. אז מה הרעיון? אז איך מסבירים את ה... אם זה שום דבר, אז איך יש לזה מציאות? שזה נכנס לנו כאן אלמנט חדש שלא דיברנו עליו עד עכשיו, וזה נפתח אותו, נפתח את הנושא הזה כאן. לדבר הזה קוראים כוח הצמצום. בהשפעה האלוקית לעולם, יש כוח שהוא בבחינת גילוי, ויש כוח שהוא בבחינת צמצום. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכוחו האינסופי של אלוקים, יש לו כוח לברוא אינסוף עולמות, יש לו יכולת, יש לו פוטנציאל, וכי הוא כל יכול הרי. אז האמונה שאלוקים הוא כל יכול, היא שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה, ולהשפיע ולהשפיע. עכשיו, זה כוח אחד שנמצא באינסוף. יש עוד כוח שנמצא באינסוף, שהוא נקרא כוח הגבול, כוח הצמצום. מה תפקידו של כוח הצמצום? לצמצם ולהגביל את האור שלא יאיר. זאת אומרת, הכוח האינסופי רוצה להעיר, רוצה להגיע לכל מקום, מגיע כוח הצמצום, אומר לו, לא, כאן תעיר, כאן לא תעיר. למה צריך את כוח הצמצום הזה? בדיוק בשביל הנקודה הזאת, שהנבראים, בשביל ליצור נבראים מוגבלים, שחשים את עצמם כמציאות נפרדת. הצמצום בעצם נותן לנבראים את, את ההרגשה ואת התחושה שהם נפרדים מה... שהם נפרדים מהמקור שלהם. בשונה מהאבן שלא מרגישה, בשונה מהקרן שמרגישה תמיד את הקשר שלה, הצמצום פועל על האור לאחרי שהוא יוצא מהמקור, שהוא ירגיש את עצמו כמשהו נפרד, כמציאות עצמאית. זה בעצם המהות של הצמצום. עכשיו, חייבים להבהיר פה איזו נקודה אחת. כשאני אומר צמצום, מה עובר לנו בראש? אתם שאתם עכשיו מאזינים, אתם שומעים צמצום. אז צמצום זה הגבלה. צמצום זה, זה, זה התמעטות. למשל, אני רוצה עכשיו לדבר, בעיקרון הייתי רוצה לדבר את הפודקאסט הזה שעתיים, אני מדבר אותו כמעט שעה. בסדר? אז אני מצמצם את עצמי כדי להצליח לדבר פחות. זה צמצום, זה מיעוט. או כמו שאנחנו יודעים, לפעמים בן אדם רוצה לתת פרס לילד, אבל הוא יודע שמצד האמת והחינוך, אז עכשיו לא מגיע לו פרס, עכשיו מגיע לו אולי עונש, אולי מגיע לו איזשהו ביקורת, אולי זה מה שנכון כרגע. אז הצמצום הזה הוא בעצם ממעיט בעצמי. עכשיו, ככה אנחנו מדמיינים את הצמצום באופן כללי, כמשהו חוסם, כחומה. אני רוצה עכשיו להעיר עם פנס, עומד מולי חומה שלא נותן לאור לעבור. זה צמצום, זה הפסקה של האור שלא תעבור. כך נהוג להבין את המושג הזה תמיד. אבל האדמו"ר הזקן מחדש פה משהו, רעיון קצת מהפכני, שצריך להבין אותו. הכוח של צמצום הוא לא כוח פסיבי, אלא הוא כוח אקטיבי. מה זה אומר? זה לא רק לעצור. כשאני מדמיין חומה שעוצרת לי את הכדור שהוא לא יעוף לי החוצה, זה כוח פסיבי שאומר, אני פה, אל תזוז. הצמצום האלוקי הוא הרבה יותר עמוק מזה. שזה כמובן, מור הזה כן לא חידש את הצמצום האלוקי, זה כבר האריזה ועוד גדולי המקובלים כבר הביאו לפניו. הצמצום האלוקי הוא לא כוח פסיבי, הצמצום האלוקי הוא כוח אקטיבי. זה אומר שהחומה האלוקית הזאת היא לא חומה שעוצרת, אלא היא חומה שמשפיעה הלאה. כלומר, הכוח של הצמצום לוקח את האור האינסופי שרוצה להשפיע בלי הגבלה, והוא נותן לו כוחות להאיר בצורה מוגבלת. הוא לא רק נותן לו כוחות לא להאיר, אלא הוא נותן לו כוחות להאיר בצורה מוגבלת. כלומר, שהאור האינסופי שיכול להתפזר לכל הכיוונים יהיה ממוקד מטרה ויהיה בעל אפשרות להשפיע את השפע בצורה המבוקרת יותר, בצורה המועילה יותר. ומהי אותה צורה המועילה ביותר? הצורה היא ההגבלה והצמצום האלוקי לברוא נבראים מוגבלים שירגישו את עצמם כמציאות נפרדת. כלומר, אם המציאות שהנבראים הייתה באה אך ורק מהאינסוף האלוקי, אז הם לא היו נבראים מוגבלים, היו נבראים אינסופיים. אבל כאשר הם באים מבחינת הגבלה, מבחינת צמצום, הצמצום פועל עליהם שהם יהיו מציאות. הצמצום משפיע עליהם שהם יהיו מציאות נפרדת, והם ירגישו את עצמם כנפרדים לגמרי באופן מוחלט מהאלוקות, וגם מצד האלוקות זה כך שהם באמת נפרדים. הדבר הזה כל כך קשה להבנה, כלומר, את המילים אמרנו, אבל הוא כל כך קשה להבנה, אני אסביר גם למה. בגלל, שנייה אחת. הדבר הזה כל כך קשה להבנה, כיוון שלהבין מה זה אינסוף, גם אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו יכולים לדמיין. אנחנו יכולים לדמיין שהוא מתפשט, בלי סוף, בלי סוף, האור רק הולך וגודל וגודל. אפשר לדמיין את זה. אבל לעומת זאת, לדמיין הגבלה, לדמיין התפשטות מוגבלת, חוץ שהיא לא חומה שעוצרת את האור, אלא היא התפשטות שמשפיעה על האור, זה אנחנו לא כל כך יכולים לדמיין. יש משל שמובא במקומות אחרים בחסידות, שקצת יכול להסביר את זה, זה כמו צלופן על מנורה. כשיש לי מנורה, המנורה היא מאירה, בעצם היא שולחת קרני אור. ואם אני עוטף אותה בצלופן סגול כרגע, אז האור שיוצא החוצה מהמנורה הוא אור, הוא אור סגול. אתה שואל את האור, רגע, אבל מה אתה? אתה הולך לתוך המנורה, אתה רואה שהמנורה היא צהובה לצורך העניין. אז זה צהוב או שזה סגול? לא, הצלופן השפיע על האור. אז אתה אומר, רגע, זה השפיע או לא השפיע? אומר לך ככה, מצד האור זה לא השפיע באמת. אני השם לא שיניתי, אין שינוי באלוקים, גם אחרי הבריאה, זה לא שינה כלום. האור הוא אור אינסוף של אלוקים. אותו אור, אותה השפעה, אותה המשכה אלוקית, אין פה שום שינוי. אז מה כן השתנה? השתנה שהאור שאיכשהו מאיר בפועל, הוא כבר סגול. זאת אומרת, ההערה, אחרי שהיא יצאה מהמקור, היא כבר מוגדרת בהגדרות מסוימות, ומרגישה את עצמה נפרדת. זאת אומרת, רגע, מה זאת אומרת מרגישה? היא מתבטלת או שהיא לא מתבטלת? התשובה היא, יש כוח של צמצום שנותן לה את היכולת להרגיש שהיא לא מתבטלת. נותן לה את היכולת לחוש כמציאות אמיתית. אז שוב, בואו נחזור רגע לשאלה כדי לא להתפזר. יש מציאות לעולמות או אין מציאות לעולמות? התשובה היא, מצד האמת האלוקית, אין מציאות לעולמות. באמת אין שום מציאות. אני השם לא שניתי. אין עוד מלבדו. הכל זה רק הוא. אבל מצד המציאות של הנבראים, מצד כוח הצמצום שמתלבש בנבראים, יש להם מציאות, כי מצידם, לא מצד העליון, מצד האלוקות, אלא מצד האדם, מצד האדם הנמוך, אז הוא חש את עצמו למציאות, כמו האור הסגול הזה. עכשיו, האור הסגול הזה הוא באמת מציאות, כי אנחנו יודעים שגם בצורה מדעית, לאור יש אור גשמי, הוא לא משהו רוחני. יש קרני אור. הקרן אור, כשהיא יצאה מהמנורה, אומנם היא תלויה כל רגע במנורה, אבל כשהיא יצאה עם המנורה, עם הצלופן הסגול, היא יצאה כסגול. אז אתה שואל אותה, מה אתה השפעת? אני השפעתי את האינסוף שלי. אבל מה הנברא קיבל את, את הסגול, לצורך העניין. עכשיו, אני יודע שזה קשה להבנה, ואני ממליץ כמובן להרחיב את זה באמצעות אחרת, אבל זה ההסבר שמובא כאן, בקשר לכך שאלוקים משתמש בלשון דיבור, למה? כדי לבטא את ההתגלות. אבל לא כדי לבטא את ההתנתקות. זאת אומרת, הדיבור האלוקי לא מתנתק מהאלוקות, הוא נמצא תמיד כלול בתוכו. וזה מסביר לנו, זה ממשיך להסביר לנו, את אחדות השם, את האחדות של הבריאה עם הבורא. אבל, לא, בזה לא סיימנו, כי אנחנו צריכים להבין, אם הכל זה הוא, אנחנו עדיין רוצים להבין, אז הבנו מה זה מציאות גשמית עולם. אז גשמית זה מובן. בסדר, מובן. כמה שאפשר להגיד מובן על מה שדיברנו עד עכשיו. אבל איך אפשר להסביר לפי זה את כל המציאות של רע? כי רע הרי זה לא רק גשמיות. רע זה התנגדות למה? למציאות האלוקית. התנגדות ליצר המציאות. מה זה יצר הרע? מה זה עבודה זרה? זה משהו שהוא זר והוא נלחם כביכול בבורא עצמו ישירות. אז איך אפשר להסביר את הכוחות של הרוע? כאן חוזר בעל התניא ואומר שהמשל של הדיבור, נכון שאי אפשר להשוות את הדיבור לגמרי, כי הוא לא יוצא ממנו, אבל בנוגע לעניינים מסוימים, המשל הזה מכוון. כלומר, לא סתם משתמשים בלשון דיבור, אלא השימוש במונח הזה, דיבור, בא לבטא את זה שיש דברים שאכן יוצאים לגמרי, ולא רק שזה בהרגשה של האדם, אלא הם באמת יוצאים החוצה. רגע, אבל איך יכול להיות? הכל זה הוא. אם הכל זה הוא, אז איך הם יוצאים החוצה? התשובה היא, הוא עצמו קובע שהם יוצאים החוצה. זאת אומרת, הם באמת, הם לא נפרדים. גם הקליפות, נקרא לזה ככה, וגם הרוע, כוחות הרוע וכוחות התאומה שנמצאים בעולם, לא באמת נפרדים ממנו אף פעם. אבל, גם כשהם לא נפרדים ממנו, הוא קבע שהם נפרדים. הפירוט שלהם הוא חלק מהאחדות שלו איתם, ברמה כזאת שהוא אומר, אני בראתי רע כדי שלא יהיה לו מציאות. זה גם, אגב, אני חייב להגיד פה בסוגר, נראה לי שדיברנו על זה גם, אבל נגיד את זה שוב. הרבה פעמים אנשים משתמשים במושג בחירה חופשית כדי לתאר את זה שאלוקים ברא רוע כי הוא רוצה שנבחר. עכשיו, מה זה אומר שהוא רוצה שנבחר? האם הוא רוצה שנבחר ברוע? לא, הוא ברא רוע כדי שלא נבחר בו. זאת אומרת, זה שיש דברים רעים בעולם, שיש לנו תכונות רעות בנפש שלנו, זה לא כדי שנשתמש בכל התכונות האלה, אלא אלוקים בעצמו יצר את הניגודיות כדי לפעול, כדי שלאדם תהיה בחירה חופשית, אם להתחבר אליו או להתחבר לכוחות הרוע. והמטרה היא לא להביא את הרוע לידי ביטוי. המטרה היא באמת שהוא לא יתגלה. המטרה היא להילחם ולהתגבר עליו. יש עבודות מיוחדות של צדיקים, שהם באמת הופכים את הרע לטוב, כמו הגענו מלאג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, מן מנחון, כמו שכתוב, דמהפכין מרירו למתקה, ומהפכין חשוך לנהורה, הופכים חושך לאור ומר למתוק. זה עבודות של צדיקים גדולים, אבל גם זה, הם לא עושים דברים רעים, הם משנים את הדברים הרעים. טוב, זה כבר עבודות צדיקים, זה לא ספר של בינונים, זה לא עניין שאנחנו צריכים לדבר כרגע. אבל האדם הפשוט שמסתכל על המושג בחירה חופשית ואומר, אני צריך לבחור, זה לא אומר שאתה יכול לבחור ברע. זה אומר שאתה צריך לבחור בטוב, למרות שהרע מושך אותך, למרות שהרע נשמע הרבה יותר אטרקטיבי. ולכן, המהות של הקליפות, המהות של הדברים השליליים שנקראים, אגב, אלוקים אחרים, להם אלוקים אחרים, כי הם מקבלים מבחינת העלם והסתר וצמצום גדול כל כך, שהאור בכלל לא מורגש שם, שאין לו שום טיפת חיות. אז למה באמת לעשות אותם? אז שוב, כמו שאמרנו, כדי לעשות את הבחירה החופשית, ולתת את האפשרות של השכר ועונש, כמו שדיברנו קודם, שאלנו קודם, איך אפשר להגיד, האם זה מציאות או לא מציאות? התשובה היא, זה מציאות אמיתית של רע. וכשאדם מתגבר על הרע, אז יש לו מציאות אמיתית של שכר ועונש. כי המציאות האמיתית הזאת נקבעה באמצעות כוח הצמצום על ידי אלוקים בעצמו, כדי שהאדם יעבוד אותו ויקבל על כך שכר. אז זה בעצם הנקודה כשמדברים על מה זה רוע. המציאות של רוע היא מציאות אמיתית, היא מציאות של הפרדה. היא מציאות, אם נסכם את זה ככה בכמה מילים, הקליפות הם באמת נפרדים מאלוקות, בדיוק כמו שהדיבור נפרד מהאדם, כשהוא מדבר. איך יכול להיות שזה באמת נפרד? כי זה לא רק צמצום אחד, כמו שדיברנו קודם, אלא יש הרבה צמצומים שיורדים ומשתלשלים, עד שמגיעה חיות לקליפות. החיות הזאת בתוך הקליפה, היא לא באה לידי ביטוי בכלל בקליפה, היא נקראת בגלות בתוכה. זאת אומרת, גלות זה אומר שהיא לא באה לידי ביטוי, היא בשוויה, אין לה מציאות עצמאית מבחינתה. ולכן זה רק מקיף את אותה מציאות, מקיף את אותו רוע, וזה חיצוני לא בלבד, ולא בא באופן פנימי. והסיבה הזאת, כמו שאמרנו קודם, זה כדי לתת שכר טוב לצדיקים, וליתן, מה שנקרא, להתחשבן עם כל אחד ואחד לפי העניין שלו. הנקודה הזו היא בעצם חותמת לנו, או תוחמת לנו, את הסוגיה של אחדות השם. כי כמו שאנחנו מבינים, מציאות הקליפות היא מציאות אמיתית שנפרדת מאלוקות. וזה עצמו חלק בלתי נפרד מאלוקות בתור מציאות נפרדת. ולכן, בכל עבירה ועבירה שאדם עובר, הוא מתחבר ישירות לאותם קליפות, ובדקות אפשר לומר גם שכל הרגשת ישות ומציאות עצמאית זה כבר עבודה זרה. זאת אומרת, עוצמת הניתוק שיש, מה זה רוע? דיברנו באחד השיעורים הקודמים. מה ההבדל בין טוב לרע? טוב ורע זה לא רק אם אני מרגיש טוב עם עצמי או לא מרגיש טוב עם עצמי. טוב ורע, זה, אם זה אלוקות, זה טוב, עד הסוף. אם זה טיפה לא אלוקות, זה כבר לא שם. אז לכן, ישות, גסות וחומריות שלי באופן פרטי, אפילו הכי קטנה, כבר הופכת אותי לנפרד בצורה כזאת שהאור לא בא לידי ביטוי באדם. ולכן המופרדות, רמת המופרדות של אדם בכל דבר ודבר שהוא עושה, שהוא שלילי, היא אינסופית, בדיוק כמו בדברים הכי הכי נעלים. לכן בכל עבירה שאדם עובר, הוא בעצם מתחבר ישירות לאותם הקליפות, ויונק את החיות שלו מהם. כאשר מתבוינים בדבר הזה, הם מבינים שכל דבר קטן שהוא נגד רצון השם, הוא ממש כמו להתנתק מלוקות לגמרי. יוצא מזה שכשאדם מתבונן, איכשהו היה מוסר את הנפש שלו, אם היו מנסים לנתק אותו מהיהדות שלו, אז ודאי שהוא צריך להתגבר על עצמו, אם היצר הרע מנסה להעני אותו לדבר עבירה אפילו הכי קטן. כי בדבר עבירה אפילו הכי קטן, הוא נעשה נפרד לגמרי מאלוקות, בדיוק כמו שאדם, כמו שאומרים לו להמיר את דתו. כלומר, התקדמנו פה צעד אחד, בתחילת המפגש אמרנו, שאנחנו צריכים להבין איך לממש את הכוח המסירות נפש ביום יום, אז הצעד הראשון בשביל להגיע למטרה הזאת היא להבין שההתנתקות של אדם מעצם המקור של היהדות שלו היא לא רק בהמרת דת, אלא ההתנתקות היא בכל דבר קטן. שגם את זה אנחנו צריכים עוד להבין, כי מה? עכשיו אני מתנתק, עכשיו אני כבר לא שייך. וכשאדם מתבונן באחדות השם, במושג הזה של אפסיות העולמות, במושג הזה שהכל זה כלום, שהכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל, שאין עוד מלבדו, ששמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, שאתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, שאתה הוא, שאני אבי, אני השם, לא שניתי, אין שום שינוי. ככל שאדם מתבונן בזה, אז הוא מרגיש גם את האפסיות בנשמה שלו בעצמו, הוא מרגיש כמה, עד כמה הוא כלום, וכשהוא מרגיש את זה באמת, אז הוא יכול להרגיש ולחוש איך שבכל דבר קטן הוא מתנתק לגמרי. אז שוב, עדיין לא הגענו, זה רק צעד ראשון. הצעד הבא שנלמד עליו במפגש הבא בעזרת השם, זה מה זה כל מצווה ומה היא כל עבירה. כלומר, דיברנו על החיות האלוקית באופן כללי, חיות האלוקית של האלוקות ועולם, ועולמות, ודיברנו על אלוקות ורוע וטומאה. עכשיו אנחנו צריכים להבין, הצעד הבא יהיה, מה זה מצוות? מה עוצמת החיבור של מצווה? מה קורה בכל מצווה שאני עושה? מה זה עבירות? כן, בוא נדבר קצת על הרוע, נדבר קצת על מה שנקרא לחפור בנשמה כמו שצריך. זה בעזרת השם נדבר במפגש הבא, ודרך שני הדברים האלה, שני הצעדים האלה, אנחנו נוכל להבין בעצם איך כשהאדם מפעיל את השכל שלו ואת המוח שלו ואת ההתבוננות שלו, הוא יכול בעצם להפעיל את המצבי קיצון ביום יום. כי כשמתאמנים הרבה אמונה מלשון אימון, אז כמו שאמרנו בהתחלה, קשה באימונים וקל בקרב. אז אני רוצה לאחל לכולם בנקודה הזאת, שיהיה לכולם תמיד קל בקרב, אבל לא לצפות לקלות בקרב, אלא להתאמן ולהשקיע ולהתבונן, להפעיל את הכוח של ההתבוננות, לראות איך באמת, איך אני רואה אלוקות בכל דבר. איך אני לוקח את מה שלמדנו היום ומיישם את זה ביום-יום, כלומר, מתבונן בכל דבר ודבר, איך שהכל זה אלוקות. אני רואה דברים גדולים שקורים בעולם, אני אומר, מה רבו מעשיך השם? אני רואה בריאה גדולה ונפלאה, אני כל רגע מתבונן ועסוק בלחשוב עד כמה זה אפסי, כמו הדיבור בתוך הנפש עצמו, כמו הקרן שמש בתוך השמש עצמה, כמו האפסיות של דברים כאלה, של זריקת האבן, אני מבין שהכל זה אלוקות, כל דבר זה אלוקות, זה רק בא לידי ביטוי בדברים שונים. אז בינתיים יש לנו חומר למחשבה, עד לפודקאסט הבא בעזרת השם, שיהיה לכולנו בהצלחה רבה ומופלגה, המשך שבוע נפלא ובשורות טובות.